אני צריך להתחיל עוד פעם. אוקיי, כן, הפרק הזה, פרק ע"ג, עוסק בסיכום של ההנחות, ההקדמות הפיזיקליות של שיטת הקלאם. דיברנו שכל הסיפור כולו בסוף מבוסס על זה שאנחנו רוצים לדעת ארבעה דברים, ויש מחלוקת בין הקלאם לרמב"ם, מחלוקת מאוד יסודית, באיזה סדר אנחנו בעצם רוצים או צריכים לדעת אותה. הסדר של הקלאם הוא שיש קודם כל שאלה על העולם, האם הוא נברא, ואז אם העולם נברא, אז ממילא יש לו בורא, שזו השאלה השנייה, האם יש אלוהים, ואז אנחנו יודעים שיש לעולם בורא, שהוא האל, אז אנחנו שואלים על האל, האם הוא אחד, ואם הוא גשם, ואם הוא גוף. אלה ארבעת השאלות שסביבם סובבים כל הפרקים האלה. עכשיו, מכאן, בעצם כבר מפרק ע"א, כן? ועד פרק, עד חלק השני פרק ב'. ובאופן פילוסופי זה הלו"ז של כל הספר הזה. כבר דיברנו על זה שהחיבור הזה בין השאלה הראשונה לשנייה הוא מיוחד לקלאם באופן הזה, כי הרמב"ם אומר שאפשר ללכת הפוך, אפשר גם לשאול האם יש אלוהים בהנחה שהעולם לא נברא בזמן. אז הוא לא חושב שהשאלה האם העולם נברא ואם יש לו בורא, כלומר האם יש אלוהים, הם אותו שאלה, אבל הקלאם מחבר את השאלות ביחד, אז ולכן הסדר שלהם הוא תמיד מתחיל מהשאלה האם העולם נברא. אוקיי, זה דבר ראשון. עכשיו יש דבר ששווה בעצם לשתי השיטות, שזה שאנחנו צריכים להתחיל מהעולם, ולכן אנחנו צריכים לדעת איך העולם עובד, מהו העולם. בלי זה שום דבר לא מתחיל. ולכן בשביל לעשות את זה, הרמב"ם אומר שהוא ייתן לנו סיכום, כן, איך הוא אמר את זה? הוא ייתן לנו סיכום של הדרך של הקלאם להוכיח את ארבעת השאלות האלה, ובשביל לעשות את הדרך שלהם, הוא צריך להתחיל מההנחות שלהם, ההקדמות שלהם, כלומר, התזות שלהם אודות הטבע, אודות העולם. וזה הנושא של הפרק הזה, שיטת הקלאם על הטבע. אז זהו, זה העניין, ואנחנו נתחיל ללמוד אותו ולראות מה קורה. אז הוא אומר ככה, ההקדמות הכוללות אשר השיגו מהמדברים, הנחות הכוללות הכוונה, הנחות המוסכמות על כולם. כן, הרמב״ם עושה פה מהלך מאוד מעניין, יש על זה כל מיני שאלות וערעורים של מפרשים אחרונים, גם מיכאל שוורץ שגם מצטט פה הרבה בהערות שלו, וגם בכתב העובר מאמר או שניים, עוסק בבעיה הזאת, שזה שהייתה שיטת הקלאם. עכשיו, הסיבה שרוב האנשים שמעו על שיטת הקלאם, הוא לא בגלל שיש להם שיטה פיזית, שיטה פיזיקלית טובה, מעניינת. הרמב״ם בהקדמה כבר הבאנו, דיבר על זה שהתלמיד שהוא דיבר איתו, רוצה לדעת ש... רוצה לדעת אם ההוכחות של הקלאם לשאלות האלה הן הוכחות טובות. אז כולם שמעו עליהם קהל תיאולוגים או תיאולוגים רציונליים מסוג מסוים שרוצים גם להוכיח את האמיתות הדתיות, את העניין של המציאות האל והבריאה וכולי, דברים כאלה. עכשיו, הרמב״ם אבל טוען שאין לי באמת כזה דבר של להתחיל מהוכחות לקיום האל, הרי כולם יודעים שצריכים להתחיל מהמציאות, אז קודם כל צריך לדעת איך המציאות עובדת, בלי זה שום דבר לא עובד. הוא בעצם טוען שגם הקלאם יודעים בזה, ולכן לקלאם יש בעצם שיטה עצמאית, שיטה מסוימת ומוגדרת של הפיזיקה. שזה נכון, לקלאם יש תיאוריות פיזיקליות, שבאמת בונים עליהם את ההוכחות שלהם לקיום האל, אבל הרמב״ם כן עושה פה מהלך הרבה יותר חזק של להעמיד את זה, להעמיד את ההתחלה על זה. כלומר, אוקיי, אתה רוצה לדעת על הקלאם, אז קודם בוא נראה את המדע שלהם, כן? הוא כבר ביקר לנו בפרק ע"א את הקלאם על זה שהם באמת, במובן היסטורי לפחות, הלכו בכיוון ההפוך. הם רוצים לדעת הוכחות לקיום האל, ולכן הם מוצאים להם הנחות פיזיקליות שמתאימים למסקנות שלהם, והרמב״ם טוען שזה לא הגיוני ללכת הפוך מסקנות להקדמות וכו'. ובכל מקרה, הרמב״ם מאוד, באופן מאוד מוצהר ומפורש רוצה להעמיד לנו קודם כל את ההנחות הפיזיקליות שלהם, וגם על הדרך להראות לנו איך לפי דעתו הם אבסורדיים ולא כל כך מתאימים למציאות. אבל על זה הוא, ועל גבי זה הוא הולך להראות לנו את ההוכחות שלהם. אז זה דבר אחד שהוא עושה. אני חושב שגם הקלאם עושים בכיוון הזה, הם גם מתחילים מזה, אבל פחות, כמובן פחות מראים את זה שהם מגיעים למסקנות אבסורדיות, והרמב״ם כן צריך לעשות פה סיכום נאמן, כן, הוא לא ממציא דברים עליהם, אבל כן אפשר לטעון שהוא מציג אותם באופן שזה יהיה קצת פרוש, שזה קצת מגוחך לפעמים. אז זה דבר ראשון. דבר שני, שזה פירוש למילה הזאת, הקדמות כוללות, שזה שבתוך הקלאם, כמו בתוך כל מסורת, בתוך כל שיטה מעניינת, יש כל מיני דיונים פנימיים, כל מיני מחלקות, כל מיני ויכוחים גדולים. והרמב״ם טוען, זו טענה מעניינת, כן, יש כל מיני מחלוקות, יש כל מיני ויכוחים, והוא מזלזל בזה. או, כי הבן אדם רואה המון ויכוחים וטענות ולפה ולשם, הוא אומר, אוקיי, יש פה שיטה רציונלית, אנשים דנים בינם לבין עצמם בטענות, בהוכחות, אז דווקא נשמע, זה עושה רושם רציני של כל השיטה הזאת, ככה זה הולך אצל בני אדם. הרמב״ם פה, בזה שהוא אומר, עושה סיכום, הוא אומר, אני אעשה לכם סיכום של מה בעצם כולם מסכימים, מה הלוז, מה הכללים, מה ההקדמות הכלליות שכולם מסכימים. נכון שאני גם בעצמי אביא כמה חילוקי דעות בתוך כל מיני הנחות בפרטים שלהם, איך הם עובדים, ואני יכול להסביר לך גם למה יש את החילוקי דעות, בגלל בעיות יסודיות שיש בשיטות האלה. אבל הוא באופן מופרש רוצה לתת לנו את הדברים שכולם מסכימים אליהם. כן? ולמה הוא אומר את זה? קודם כל, פשוט אני אומר, הוא רוצה להמעיט את החשיבות, את הרושם של כל הוויכוחים, ובשך הוא יגיד שהוויכוחים שלהם הם בזבוז זמן, קודם כל הם בזבוז זמן בגלל שהם רוצים להוכיח דבר שלא הגיוני, אז זה צריך לקחת על זה הרבה זמן, אבל זה, ככל שזה מתארך זה הופך ליותר בעייתי ולא לפחות בעייתי. אבל דבר שני שהוא חושב שבסופו של דבר הם לא צריכים את זה, כלומר השיטה בכללותה שכולם מסכימים אליהם בנויה על כמה הנחות, 12 הנחות יסוד שהוא הולך להביא, רק 12, זה הרבה פחות, זה מעניין, זה הרבה פחות מהשיטה הפילוסופית שהוא הולך להביא בהקדמות לחלק שני, שהם מבוססים על 26 הנחות. יכול להיות שזה מכוון, להראות שיש פה הרבה פחות הנחות, כלומר, בצד אחד זה טוב, כן, שיטה טובה או סיכום טוב, היא שואפת להיות פנויה על כמה שפחות הנחות יסוד, ואפשר לתמצת אותן בצורה הכי קצרה, זה לעולם ישתנה לאדם תלמידו בדרך קצרה וכו'. אבל, sorry, I'm tired. אבל, איפה אני? אבל הוא רוצה להראות שיש פה כמה הנחות יסוד מוסכמות, שבתוכם יש מלא ויכוחים, אבל כל הוויכוחים ניתנים לתמצות בכמה שורות. אז זה מה שהוא אומר. וכמובן שזה טענה שאפשר לאנשים שחקרו את כל השיטות, יש כאן שמפקפקים, אפשר תמיד למצוא מישהו אחד שלא, או הרבה מישהו שלא באמת מסכימים להנחות שהרמב"ם טוען שכולם מסכימים אליהם. כן, וזה דבר שלישי שהרמב"ם רוצה לטעון, והוא טוען במפורש במשך, שכל ההנחות האלה נצרכים. אי אפשר באמת להיות קלאמיסט עקבי, בעל שיטה בכלל, בלי להסכים לכל ההנחות, ולכן זה מקל עליו את העבודה להפריך אותו, כן? כי אם הוא מפריך, הוא רואה לה, אפילו שרק הנחה אחת היא בלתי הגיונית, אז כל השיטה נופלת, כי אתה צריך את כולם. והוא במפורש מבקר מדברים אחרונים, שחשבו שהמדברים הראשונים סתם נקטו כל מיני שיטות, כי היה נראה להם יפה וגיוני, אבל לא בגלל שהם נצטרכים לעיקר השיטה. הרמב״ם חולק עליהם, הוא אומר, לא. כל אחד מ-12 ההנחות האלה, נכון שהוא יש פרטים שהם לא נצרכים, אבל כל אחד מ-12 ההנחות האלה נצרכים בשביל עיקר השיטה, שאתה לא יכולה לעמוד בלעדיהם. הרמב״ם באיזשהו מובן מצייר את הקלאם בתור ניגוד מאוד מושלם לשיטה האריסטוטלית. הוא לא חושב שזו שיטה אקלקטית עם כל מיני הנחות לא חשובות, למרות שהוא חושב הוא כן חושב שבאופן היסטורי זו שיטה אקלקטית. הוא חושב שבאופן היסטורי זה לא מבוסס על ניסיון אמיתי להבין את המציאות, זה הכל נולד מתוך פולמוסים ומתוך רצונות למצוא ראיות להפריך באופן פוליטי וכולי, אבל בסוף הוא חושב שזאת שיטה עקבית שהיא כל החלקים שלה הם מתכנסים לדבר אחד, הם צריכים תמיד זה את זה, ולכן הוא בעצם טורח לפרט לנו את כל מה שנצרך בשביל השיטה, בשביל לראות איפה זה נתקע. אז זה שלושת הדברים שהוא מרוויח בזה שהוא נותן לנו את ההנחות הכלליות שכל המדברים, כל המדברים לפי התחלף דעותיהם ורוב דרכיהם, כן, יש להם דעות שונות, כלומר יש כאלה שחולקים בפרט כזה ופרט אחר, יש להם דרכים שונים, כן, ראינו את המילה הזאת דרך, טריקה, שזה פשוט הדרך להוכיח או דרך לטעום בעד משהו, שיש בזה הרבה יותר שונות, כן, יש כל מיני דרכים בתוך המתקנים איך להגיע למסקנה מסוימת, אבל ההנחות האלה מוסכמים, וכשהוא אומר, והן הכרחיות בקיום מה שירצו לקיימו באלה ארבע הבקשות. כל ה-12 ההנחות האלה הן הכרחיות בשבילם, בשביל ארבעת הבקשות שספרנו אותם, שזה חידוש העולם, מציאות האל, אחדות האל ואי הגשמת האל. אז הם 12 הקדמות, ואני זוכרם לכך, כלומר אני פשוט מזכיר, אני נותן שמות ל-12 הנחות האלה, כותרות, ואחר כך, אבל אין לך עניין כל ההקדמה מהם, עם מה שהתחייב ממנו. אז הרמב"ם עושה פה, קודם כל, רשימה קטרה של שמות, כותרות של כל ההנחות האלה, ואחר כך הוא מפרט מה הפירוש של הכותרת הזאת, וגם מה מתחייב, מה הדברים שיוצאים מזה, שלפעמים הוא מסביר בזה, למה בכלל הם אמרו את זה, ומה מתחייב מזה, לפעמים הוא מראה שזה מתחייבים מזה דברים אבסורדים, שזה כבר מפריך את זה, או למה הנחות מתקשרים אחד לשני, איך יוצא מהם שיטה אחת וכו'. אוקיי, אז זה הדבר שהוא עושה. אין אף אחד, כלומר, לא נמצא לפחות מקור לרשימה הזאת, לסדר הזה בכתבי הקלם הידועים לנו, כנראה, והרמב״ם גם לא טוען שום עתיק, כן? כנראה שהסדר הזה הוא סידורו של הרמב״ם, הוא בעצמו, יכול להיות שהוא כמובן עתיק מכל מיני ספרים שסיכמו לו או שהוא למד מהם, אבל המבנה הזה כולו, הקיצור הזה, הפרק ע"ג בתור מבוא לשיטת הקלם, הוא חידוש של הרמב״ם, כפי שהבאתי, יש כל מיני מפרשים בזמננו שרוצים להתווכח איתו, כל מיני פרטים, אבל זה לא כל כך מעניין אותנו, למה? כי אנחנו בעצם, חשוב לנו להבין איך הרמב״ם מציע לנו פה שיטה מסוימת, שהיא שיטה שלמה ועקבית, והיא מנוגדת לשיטה שלו, ולמה יש פה כמה שאלות חשובות שעליהן בעצם סובב כל החקירה. אז זה הנקודה. אז בואו נקרא את מה שהוא קורא אז ההזכרה שלו, שהוא סופר את ההקדמות, ואחר כך נתחיל קצת ההקדמה הראשונה, או קצת יותר, לפי מה שיש לי כוח. אוקיי. הקדמה ראשונה זה לקיים או קיום העצם הפרדי, אני לא יודע איך לקרוא את המילה הזאת, פרדי, זו מילה שאבן תיבון המציא, והפירוש באנגלית או בעברית זה אטום, כן? הקיום של אטום, אטום מסוג מסוים, עצם זה המילה שהם היו משתמשים בהם, וזה ג'ואר, שזה מילה, אותו מילה שאריסטו משתמש בו לעצם שלו, כן? סובסטנס. לכן זה יש פה לפעמים שיתופי מילים מבלבלים, אבל זה בכוונה, כאילו הם טוענו שאחר כך נראה בזה בפירוט, שמה שקיים באופן הכי יסודי זה לא עצמים במובן האריסטוטלי, אלא עצמים במובן שלהם, שהם קוראים להם פה עצמים פרדיים, כלומר חלקים בלתי מתחלקים, כן? כשזה התרגום מילולי של המילה אטום, חלקים בלתי מתחלקים, אחר כך נראה מה זה אומר. אז אבן תיבון החליט לקרוא לזה עצם פרדי, כאילו עצם נפרד, זה קצת תמלו, איך אומרים לזה, תיאטוק של הערבית. הקדמה השנייה, מציאות הריקות, כן? הריקות זה הפרט השני העתיק בתיאוריה האטומיסטית, שאומרת שיש אטומים והאטומים האלה נמצאים בתוך איזשהו ריק. מקום ריק, אחר כך נראה את הפרטים שלו. אוקיי? זה המקום. אוקיי, פה זה כנראה המקום, או זה משהו יותר מוכב, נראה. הקדמה השלישית, זה שהזמן מחובר מעתות, ככה נראה לי שצריך לקרוא את זה. כן? כלומר, יש אטומים, גם הגופים שבעולם מורכבים מאטומים, זו ההנחה הראשונה, ושהכול, נראה אחר כך. והדבר השני זה שהמרחב הוא ריק, המקום הוא ריק. והקדמה השלישי, ואחר כך נראה שהוא בעצם גם מורכב מאטומים, אז יש איזושהי בעיה. הדבר השלישי, הקדמה השלישית זה שהזמן הוא גם מורכב מאטומים, כן? הוא, במובן של זמן אנחנו לא קוראים להם פה אטומים, אבל קוראים להם אטות, בלשון רבים של אתה, כן? זן, החלק הכי קצר של זמן זה האתה, now, מה שקיים עכשיו, כן? לא מה שהיה ושיהיה, ולא איזשהו כלל של הרבה היה הווה ויהיה, אלא אתה, ובעצם זה הרכיב הבסיסי של זמן, ופשוט הרבה אתה, הרבה אתות מרכיבים זמן ארוך, אבל באופן בסיסי יש אתה אחת שהוא כמו האטום של זמן. אוקיי, הקדמה רביעית, שהעצם לא יימלט במקרים רבים. עכשיו, על גבי העניין הזה של העצם, שהוא הדבר הבסיסי במציאות, היה להם מושג של מקרים. accidents, כן? גם המקרה הזה הוא לא בדיוק המקרה האריסטוטלי. הוא עובד בצורות דומות למקרה האריסטוטלי, שזה דבר שניסה על דבר, כן? יש לי, במובן האריסטוטלי יש גוף שיש לו צבע וגודל ואורך וטעם וחוש וריח ודברים כאלה שהם בנויים, כן? בנויים בקיום שלהם על הגוף שלהם. על העצם שלהם, אז זה נקרא מקרה, וככה באופן דומה עובד המקרה הזה, אלא שזה מקרה של אטום, אז זה מקרה מסוג שונה, ואחר כך נראה שיש, איך קוראים לזה? שיש הבדלים בין המקרה הזה למקרה הזה, אבל הכוונה היא, רק בנקודה הזאת זה אותו סוג של מקרה. דבר שניסה על גבי הדבר השני, אז העצם הזה יש לו מקרים שונים, והוא חייב להיות, לא יכול להיות עצם בלי מקרים, כלומר, לא עצם, העצם הזה, כן, האטום, חייב להיות לו הרבה מקרים בעצם, אחר כך נראה את הפירוט של זה, אוקיי? העצם החמישי, ההקדמה החמישית, סליחה, זה שהעצם הפרדית היא שלם מציאותו, חלק מהמציאות שלו, זה ועמידתו במקרים אשר אני מספרם ולא ימלט מהם. שחייב להיות, זה בעצם מה שכבר אמרתי בהקדמה הרביעית, כן? הוא חייב להיות לו המקרים שהוא הולך לספר עליהם, והוא לא יכול להיות בלי זה. אוקיי? הקדמה שישית זה שהמקרה לא יעמוד שני זמנים, המקרה הזה, בגלל האטומיזם של הזמן בעצם, אז, ובגלל עוד דברים, יוצא שהמקרה הזה שעומד על גבי העצם לא יכול להמשיך שני זמנים, כן? שני זמנים, כלומר שני האטומים האלה של הזמן שלמדנו עליהם בהקדמה השלישית. כן? בהקדמה השלישית, ש... ש... איך אומרים להם? ש... בהקדמה כן, בהקדמה השלישית אמרנו שהזמן מחובר מהרבה חלקים של הזמן, אטומים של הזמן, ולכן כל מקרה שנמצא על גבי עצם, ויש לי שאלה למה זה לא גם כל עצם, נגיע לזה, נראה שזה בעיה, אבל הוא מתקיים רק אתה אחד, רק חלק זמן אחד, וברגע השני צריך בריאה חדשה בשביל לברוא את המקרה בזמן השני בעצם. נראה שם למה הם ככה וכו'. הקדמה השביעית זה שדין הקניות, כלומר, הקנייה זה בעצם הקניין, זה בעצם האקסידנט, כן, הפרופרטי, הדבר שקיים על גבי האטום, הוא דין עדר, אותו דין יש לזה שיש משהו בחיוב ולזה שיש שלילה, שאין משהו. כלומר, גם זה שיש אטום שאין לו משהו, זה גם מקרה שלו. שהם כולם מקרים נמצאים, צריכים לפועל. למשל, אם אור זה קיום של משהו וחושך זה היעדר שלו, אז גם אור וגם חושך נשארים אצלם מקרים שכשהם שניהם חלים בתוך הגוף של האתון, וצריכים לפועל, השם, שהוא בעצם הפועל בסוף של כל דבר, ולפי דעתם באופן ישיר של כל דבר, הוא הזה שפועל גם את האור וגם את החושך, או גם את החיים וגם את המוות, דברים כאלה. אוקיי? הקדמה שמינית, שאין בכל הנמצא בלתי עצב ומקרה. רצוני לומר, הבריאות כולם, כלומר, אין שום דבר נוסף. כל העולם כולו, כל דבר שאתה מכיר בשמיים, בארץ, בכל מקום, הוא פשוט אטום והמקרים של האטום הזה. ושהצורה הטבעית גם כן מקרה. הצורה הטבעית זה מה שאריסטו קורא צורה, כן? ה-definition של, ההגדרה של דברים, מה הופך לדברים למה שהם, הוא גם מקרה. נראה אחר כך. הקדמה תשיעית, זה שהמקרים לא יישאו קצתם מקצתם. אני אומר שהמקרה זה דבר שניסה, שתלוי במציאותו על גבי העצם, האטום שלו, בגלל טוב, אני לא אומר שום בגלל עכשיו, אבל הם טוענים שכל עצם צריך שיהיה על גביו מקרים, וכל מקרה חייב להיות ניסה על גבי עצם, אבל לא יכול להיות שני שלבים, כן? לא יכול להיות מקרה שיש לו מקרה. אין כזה דבר, אלא כל העולם צריך לחלק תמיד לעצם שבאופן ישיר יש עליו מקרה. אי אפשר מקרה שיש לו מקרה, אוקיי? עכשיו, עד כאן, פחות או יותר, הם הקדמות פיזיקליות יסודיות שבנויים על על השיטת האטומיזם שלהם, כן? בעצם הכל פירוט של אפשר לחלק קצת יותר את ה-12 הנחות האלה, במובן שהשלושת ההקדמות הראשונות הן פשוט הקיום של האטומיזם, של העצמים, הגופים והזמן והמקום. ההקדמה הרביעית החמישית והשישית אפשר לתאר בתור תיאור המקרים שהם טוענים שיש על גבי האטומים האלה, והקדמה השביעית והשמינית והתשיעית הם פרטים נוספים בדין המקרים האלה. אוקיי? עכשיו הרמב"ם עובר לעוד שלושה הנחות שהם אפשר לקרוא להם תוצאות מאוד כלליות, תוצאות כמעט מטאפיזיות, או תוצאות, כן, חלקם הם מטאפיזיות וחלקם פיזיות, אבל תוצאות מתוך ה... טוב, ה-12 לא תוצאה, אבל דברים יותר כלליים, הלכות אפיסטמולוגיות אפשר להגיד, או מטאפיזיות, שהם יותר כלליים, שהם בנויים לפי דעתו על גבי, כן, זה לא שהם הנחות נפרדות בגלל שהם נצרכים לכל השאר, כן, לכל שאר ההנחות, וכל שאר ההנחות צריכים אותם, אבל הם עדיין נפרדים, וצריך לדבר עליהם בנפרד. אז ההנחה התשיעית היא, סליחה, ההקדמה העשירית היא, שהאפשר לא ייבחן בעסקים זה המציאות לציור. אוקיי? כלומר, השאלה, יש שאלה כללית של המטאפיזית, או אפשר לוגית, או פיקה מטאפיזית. מה אפשרי? כן? מה אנחנו מוכנים דברים אפשריים, possible, ומה הם דברים לא אפשריים, מה הם דברים שהם בלתי אפשריים, שלא יכול להיות, כן? ולפי דעתם, כל הדברים אפשריים, כן? כבר היינו קצת מזה בפרקים קודמים. לפי דעת הכלם, כל הדברים אפשריים, ולכן אי אפשר לבחון את האפשר, את מה האפשרי, לפי איזושהי הגדרה, לפי איזושהי הבנה של איך המציאות בעצם, כן? הציור זה כמובן ציור של המציאות, להם טוענים שאין למציאות ציור, שזה כמובן נובע מכל ההנחות של עכשיו, של עד עכשיו, שנבהר את זה כשנגיע לזה, אבל זה היסוד של צלם, שכל הדברים אפשריים, ואי אפשר להגיד דבר בלתי אפשרי, בגלל שהוא לא מסכים, שהוא לא מתאים עם איזשהו ציור, עם איזשהו הגדרה. של איך המציאות, כן? נגיע לזה, פה נכנס כל עניין הדמיון וכל הדברים האלה. אז זה ההקדמה העשירית. הקדמה ה-11, זה ממש הקדמה מטאפיזית כללית, שכמובן קשור מאוד למחלוקת שלהם עם אריסטו לגבי קדמות העולם, וכנראה גם קשור לשיטה שלהם על האטומיזם, אבל צריך לראות את זה. וזה כן... כן דבר שקשור לעניין של מה אפשרי, כן? זה עוד הלכה או כלל שקשור במה אפשרי. וזה קשור באופן ספציפי לשאלה של אפשרות האינסוף, האינסופי, כן? אז, או מה שכאילו נקרא לפה דבר שאין לו תכלית. אחר כך כשנגיע להנחות של אריסטו נראה שהשאלות האלה של אין תכלית הן מאוד בסיסיים בשיטה שלו. אז הם טוענים שאין הפרש בין שכרות, כלומר החוסר אפשרות, מה שאין תכלית לו, בין שיהיה בפועל או בכוח או במקרה, אוקיי? אז אנחנו מבינים למשל, וזה הם גם מסכימים, זה גם סברה, כן? זה, צריך לראות אם זה סותר את הדברים האלה, האחרים שלהם, אבל מסכימים, מוסכם, אני פשוט מפרש פה את פירוש המילים, כן? כי הפירוש של ההגדרה והלמה וכל זה הרמב"ם יעסוק בו אחר כך. דבר ראשון זה, יש פה מוסכמה שאין סוף, באין סוף הוא בלתי אפשרי, כן? לא יכול להיות דבר באינסופי בעולם. לא יכול להתקיים, נברא, כן? נברא אינסופי, או דבר אינסופי לא יכול להתקיים. זה הנחה. עכשיו, זה גם אריסטו וגם הקלה מסכימים באופן מופשט, באופן כללי. המחלוקת המעניינת נהיית כאשר אנחנו מפרטים סוגי האינסוף, כן? מהם סוגי האינסוף? מהם הסוגים השונים של האינסוף? אז האריסטו אומר שיש, כפי שרמב"ם סופר פה, לפחות שלושה סוגים של אינסוף. כן, אינסוף בפועל, כלומר, למשל, שבבת אחת יתקיימו אינסוף דברים, או שיהיה דבר אחד שהוא בעל גודל אינסופי וכו', זהו מודה שהוא לא יכול להתקיים. אבל יש דברים שהם לא אינסוף בפועל, אלא למשל דבר שקורא לזה אינסוף בכוח. מה הכוונה אינסוף בכוח? אם אני חושב למשל על שום גוף, אני יכול להגיד שאפשר לחלק אותו, אפשר, כן? אפשר זה מילה שלו בכוח. אפשר לחלק אותו כמה פעמים שאני רוצה. אפשר לחלק את זה, ושאלתי מהחלק הזה אפשר לחלק עוד פעם? אפשר. תמיד התשובה היא אפשר. עכשיו, זה בעצם האנטי-אטומיזם של אריסטו, כן? זה נקרא שכל דבר הוא continuous, איך אומרים continuous? כן, הוא תמיד, תמיד ניתן לחלוקה עוד פעם. זה לא אומר שאני יכול לחלק אותו בפועל עוד פעם, כן? כי יכול להיות שאני צריך סכין מספיק קטנה, מספיק חדה, שאני לא נמצא בעולם. או שהדבר הזה מספיק מחובר באופן כל כך טוב שאי אפשר לפרק אותו. אז כשאני אומר שכל דבר הוא באופן עקרוני רציף, כן, רציף, continuous, ניתן לחלוקה אינסופית, אני זאת אומרת, ויש גם בעיות מטפיזיות בעניין של אינסוף, כי אז יוצאים לנו דברים אינסופיים ואז וכו'. אנחנו חוזרים לבעיה של שזה שלא ייתכן אינסוף בפועל. לכן אריסטו אומר שאין פה בעיה, כי כשאני אומר שכל דבר ניתן לחלוקה אינסופית, אני לא מתכוון לחלוקה בפועל, אני מתכוון לחלוקה בכוח. כן? אני אומר על כל דבר, כל גוף, שבאופן פוטנציאלי ניתן לחלוקה אינסופית, זה לא אומר שאפשר בפועל לקחת סכין או משהו ולחתוך אותו בצורה אינסופית. כן? זה נקרא חלוקה אינסוף בכוח. ויש דבר שלישי שהרמב"ם פה קורא אינסוף במקרה. מה זה אינסוף במקרה? שזה בעצם בדיוק קדמות העולם, כן? אז קדמות העולם טוענת שהעולם קיים תמיד. תמיד היו אנשים וימותו אנשים ונולדו אנשים חדשים, וזה תמיד קורה. אז מישהו יכול לטעון, אבל אתה אומר שאינסוף לא יכול להתקיים, ופה יש אינסוף אנשים. אז הוא עונה, לא, אף פעם אין אינסוף אנשים בעולם. זה נכון שמה אתה עושה חשבון, אתה משאר, בין הדברים, אנשים שהיו ואנשים שיהיו, זה יוצא אינסוף אנשים, אבל זה, הוא קורא לזה פה אינסוף במקרה הרמב"ם. זה לא באמת אינסוף מתקיים, ולכן הבעיות נגד אינסוף לא, הן לא בעיות. אז בפה המחלוקת, כן? אז האינסוף הראשון, האינסוף בפועל, כולם מסכימים, לא יכול להיות. אינסוף בכוח, יש מחלוקת. אריסטו טוען שכל הדברים, למשל, ניתנים לחלוקה אינסופית, ולכן הוא אנטי-אטומיסט, הוא לא חושב שיש בסוף חלק בלתי מתחלק. אז יש אינסוף בכוח, וגם האינסוף במקרה, כלומר האינסוף לאורך זמן, אריסטו טוען שהוא אפשרי לפחות, והקלם טוענים שלא אפשרי, ולכן השיטה של קדמות העולם האריסטוטלית נשללת על ידם באופן ישיר מתוך ההנחה הזאת. אז זה ההקדמה ה-11, שאין הפרש בשכרות מה שאין תכלית לו, בין שיהיה בפועל או בכוח או במקרה. רצוני לומר שאין הפרש, כן, והוא מפרש מה הפירוש בכוח ובמקרה. בין שיהיו הדברים שאין להם תכלית נמצאים יחד, והוא בעצם מפרש רק את רק העניין של מקרה, העניין של כוח, אני פירשתי לפי הידוע. ומשוערים מן המציאות ומה שכבר נדע, כן? מה שקיים עכשיו ומה שכבר היה, זה נקרא אשר במקרה, כל זה אמרו שהוא שקר, זה גם ההנחה הכלאמית. הקדמה 12 הוא אמרם שהחושים, אוקיי, אז עד כאן הקדמה 11. הקדמה 12 זה ההקדמה האפיסטמולוגית שלהם, שהם אומרים שהחושים יחטאו ויבצר מהם הרבה ממושגיהם, כן? החושים לפעמים טועים גם על דברים מוחשיים, כן? זה שחושים לא יכולים לראות דברים לא מוחשיים זה מוסכם, אבל הטענה של הכלאם זה שהחושים לא רואים נכונה גם החלקים המוחשיים של העולם הרבה פעמים. ולכן אי אפשר לסמוך עליהם, אי אפשר להתחיל הוכחות אמיתיות מהם, בגלל שהחושים יכולים לטעות, ולזה אין למדים מעמדים ולא יילקחו מוחלטים מהתחלות מופת. אוקיי, אז עד כאן ה-12 הקדמות. נראה אחר כך גם איך זה קשור לכל ההנחות הקטנות. ואחר מניינם מתחיל לבאר מנייניהם, לבאר מה שהתחייב מהם אחת אחת. אוקיי, אז אני צריך להפסיק, אני פשוט אין לי כוח פתאום, אבל... אחר כך נראה את ההקדמה הראשונה וכו'.